כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי חפתת בתיבת תשע"ז, ערב ראש חודש שבט. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. תשע"ז, וערב שבת קודש פרשת וערה, מסכת בבא בתרא, דפים ה' וו'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה, ראש חודש, שבט, ראשי תיבות שיהיו בשורות טובות. אמן כן יהי רצון. בשנת בית אלפים תף פייטט לבריאת העולם, אומרת התורה, והיא ב-40 שנה. ב-12 חודש, ב-1 לחודש, הועיל משה בער את התורה. משה רבינו החל לומר את ספר משנה תורה, את ספר דברים לישראל עד יום אותו זין באדר, ולכן היום הזה, השבת הבאה עלינו לטובה, משול כיום מתן תורה. כך המדרש בספר תהילים. ולקראת יום מתן תורה, נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנו משיבים תשובות על השאלות לשינון, סיכום או חזרה ששאלנו בסיום השיעור אתמול. ואתמול למדנו את דף ד' ממסכת בבא בתרא. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע כפרתו של אורדוס הייתה לבנות את בית המקדש? והתשובה, כי הוא הרג את החכמים וקיבה את אורו של עולם, אז ילך ויעסוק באורו של עולם שהוא בית המקדש. ויש אומרים שהרג את חכמי ישראל שם עינו של עולם, ילך ויעסוק בעינו של עולם שהוא בית המקדש. שאלה שנייה, מי הוא התח ומדוע הוא נקרא ככה? תשובה, הוא דניאל. יש אומרים משום שחתכו מגדולותו, ויש אומרים משום שכל דברי המלכות נחתכים על פיו. שאלה שלישית, מה באה המשנה לרבות במילה הכל כמנהג המדינה? תשובה, לרבות מקום שנהגו לבנות מאוצה ודפנה. שאלה רביעית, למאן דאמר שעושה תחזית מבחוץ, מדוע אין לחשוש שחברו יסירנה? והתשובה, משום שהסרתו מותירה רושם. שאלה חמישית, מדוע אין מחייבים את הניקף להשתתף בהוצאות ג' הגדרות הראשונות? התשובה ברש"י שאומר, משום שסתם ביקה כמקום שנהגו שלא לגדור. השאלה האחרונה על דף ד', במה נחלקו התירוצים בגמרא עם רבי יוסי מקל ומחמיר יותר מתנא קמא? מסביר התוספות שמצד אחד לשונו במשנה מגלגלים עליו את הכל משמע שמחמיר יותר, מצד שני לשונו עם עמד וגדר משמע שמדובר רק על הניקף. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי דף ד' ממסכת בבא בתרא. חיית מוריי ורבותיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש פרשת וערה, ערב ראש חודש שבט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני דפים יומיים, דפים ה' וו' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף ד' עמוד ב', מן המשנה המצויה בשורה הראשונה מן השורות הרחבות, משנה הפותחת במילים, המקיף את חברו משלוש רוחותיו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה הראשונה למדנו שסתם ביקה דינה כמקום שלא נהגו לגדור סביב השדות, ולכן אין אחד מהם יכול לחייב את שכינו להשתתף בבניית גדר כזו. המשנה שלפנינו דנה במקרה בו בעל שדה אחד גדר לבדו בין שדהו לבין שדה חברו, ומבארת המשנה באילו מקרים מחייבים את שכינו להשתתף בהוצאת הגדר, וכמה הוא שיעור אותה השתתפות. וכך אומרת המשנה, שמופיעה גם במסכת בבא קמא דף כ' עמוד ב', המקיף את חברו משלוש רוחותיו, כלומר שהיו לו שלוש שדות סביב שדה חברו, וגדר את הרוח הראשונה שבינו לבין חברו, וכן את השנייה וכן את השלישית, דהיינו שגדר בינו לבין חבירו הפנימי, שהוא הניקף, גדר זאת בכותל גבוה 400 משום הזק ראייה, אין מחייבים אותו את הניקף להשתתף בהוצאות, מכיוון שסתם ביקה דינה כמקום שלא נהגו לגדור משום הזק ראייה. רבי יוסי אומר, אם עמד וגדר את הרוח הרביעית, מגלגלין עליו את הכל, מחייבים את הניקף להשתתף בהוצאות של כל הגדירות. והגמרא תבאר מי עמד וגדר את הגדר הרביעית, המקיף או הניקף, ובזה תלוי טעם החיוב במקרה הזה. והגמרא גם תבאר במה נחלקו תנא קמא ורבי יוסי. כך פירוש המשנה לפי דעתו של רש"י, כאן וגם במסכת בבא קמא בדף כ' עמוד א', ולדעת רש"י המשנה עוסקת בגדר שבין השדה החיצונית לפנימית בגובה 400 כדי להינצל מהזק ראייה של חברו, כמו במשנה שפתחה את המסכת. והנידון כאן במשנה לגבי חיוב השתתפות בהוצאות בניית הכותל מדין הזק ראייה. ובמקום שנהגו לגדור בביקה, אכן היה מתחייב לשלם חצי ההוצאה, מכיוון שמתחילה היה יכול לכפותו לגדור עמו. אלא שהמשנה עוסקת בסתם ביקה שדינה כמקום שלא נהגו לגדור, ולכן אין מחייבים את הניקף להשתתף בהוצאות בניית הכותל, עד שיבנה כותל גם מהצד הרביעי. ברש"י מובאת הגאה, ולפיה המקיף גדר את שדותיו מבחוץ, דהיינו בינו לבין שער שדות הביקה, ולא לבינו לבין הניקף. זוהי המשנה שלנו בדף דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. פוסקת הגמרא את ההלכה במשנתנו ומבארת את דעתו של רבי יוסי. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, הלכה כרב יוסי דאמר, אם עמד וגדר את הרוח הרביעית, מגלגלין עליו את הכל, את חובת ההשתתפות בהוצאות כל הגדירות. לא שנה עמד ניקף, לא שנה עמד מקיף. אין הבדל בדבר אם הניקף עמד וגדר את הרוח הרביעית, לבין אם המקיף עמד וגדרה. בשני המקרים רבי יוסי מחייב את הניקף לתת את חלקו בכל הגדירות שהוא נהנה מהם. אף על פי שבסתם ביקה אי אפשר לחייב את שכינו להשתתף בבניית כותל ביניהם כדי ששכינו לא יזיקנו בהזק ראייה, וזאת משום שסתם ביקה נחשבת כמקום שלא נהגו לגדור, ולכן אין לדרוש ממנו מניעת ההזק הזה. בכל מקום כשהמקיף גדר ביניהם מארבע רוחותיו, הרי נהנה הניקף מהמחיצות, כי על ידן נמנע ממנו הזק הראייה של המקיף. ולכן חייב הניקף לשלם עבור הנאתו ולהשתתף בהוצאות הבנייה. אבל כשהמקיף לא גדר את שדה חבירו מהרוח הרביעית, אין מחייבים אותו להשתתף בהוצאות הבנייה של שלוש המחיצות האחרות משום ההנאה הזו. משום שבמקרה זה, אינו נחשב לנהנה, מכיוון שהוא עדיין פרוץ מרוח רביעית והוא ניזוק מרוח זו באזק ראייה. עוד הערה, במסכת בבא קמא בדף כ' עמוד ב', רוצה הגמרא להוכיח מהדין הזה שזה נהנה וזה לא חסר, חייב. כמו שהתבהר שיסוד החיוב של הניקף במקרה זה משום שההנאה שיש לו מחברו במניעת ההזק הראייה ממנו, במקרה זה המקיף נחשב לאינו חסר, אף על פי שכל מה שהמקיף את הגדר זהו רק בגלל הניקף שלא יזיקנו הניקף בהזק ראייה. וטעם הדבר הוא משום שחסר לגבי דין זה נהנה וזה חסר, נחשב רק מי שנחסר בגלל הנעת חברו. ואילו כאן החיסרון שנגרם למקיף לא נבע מהנעתו של הניקף, שכן לצורך עצמו הוא שהמקיף גדר ביניהם ולא כדי להנות את הניקף. אבל הגמרא שם דוחה את הראיה הזו, ואומרת שאומנם יסוד החיוב כאן הוא מדין נהנה, אבל אין להוכיח מכאן שזה נהנה וזה לא חסר חייב, שכן כאן הוא כן נחשב לחסר, משום שהמקיף אומר לניקף, אתה גרמת לי היקף כזה גדול. דנה עכשיו הגמרא בשיעור השתתפותו של הניקף לדעת רבי יוסי. והדיון סובב על משמעות המילה, הכל, במאמרו של רבי יוסי שאמר מגלגלים עליו את הכל. איתמר נאמרה מחלוקת המוראים בבית המדרש, רבונה אמר הכל שאמר רבי יוסי שמגלגלים עליו, היינו לפי מה שגדר. לפי כל ההוצאות שהוציא המקיף על בניית הגדירות, מחצה מהכל יחזיר לו הניקף. אפילו אם המקיף ישתמש בחומרים יקרים, חייב הניקף לשלם מחצית כל ההוצאות. הילוכי הברב אמר, הכל עליו לתת חלקו עבור כל הגדירות, לפי דמי קנים בלבד, שהם נקנים בזול. דהיינו, שני שליש מהמחיר של קנים כשאפשר לקנותם בזול, שזה שני שליש ממחירם הרגיל. לדעת חייה ברב, הכל שאמר רבי יוסי היינו רק בכל הגדרות שיש לה ניקף להשתתף בהוצאות של כל ארבעת הגדרות. אבל אין בזה שום התייחסות לסכום שחייב. ואכן שיעור ההשתתפות אינו מחצה בכל ההוצאות של המקיף. אלא אם המקיף בנה גדר של אבנים, אין הניקף חייב להחזיר לו לחצי הוצאות של גדר קנים. משום שהוא יכול לומר למקיף, לי די בגדר של קנים ואין רצוני בהוצאה של גדר אבנים. וביסוד מחלוקת רבונה וחייה ברב, מבאר הרמב"ן בחידושיו, שנחלקו עם סתם שדה עומדת לגדירה בכותל אבנים או רק בקנים בזול. לדעת רבונה סתם שדה עומדת לגדירה בכותל אבנים, ולכן כשחברו ירד לשדה הוא הגדרה בכותל אבנים שלא ברשות, דנים אותו כי יורד לשדה חברו עשויה ליטה ונטעה שלא ברשות שידוע לעליונה ונוטל מה שהשקיע בשדה. מכיוון שבשדה עשויה ליטה, אנחנו מניחים בוודאות שנוח לו בנטיית חברו. ולא לדעת חייה ברב, סתם שדה עומדת רק לגדר של קנים בזול, ולכן חברו שירד לגדרה בגדר של אבנים, נחשב כי יורד לשדה חברו שינה עשויה ליטה, ונטעה שלו ברשות שידוע לתחתונה, ויכול בעל השדה לומר לו, תול עיצך ואבניך. ורק דמי קנים בזול צריך לשלם לו, משום שלגבי זה היא נחשבת כעשויה לגדור וכשדה עשויה ליטה. בקשה הגמרא על ביורו של חייא ברב בדעת רבי יוסי. תנן שנינו במשנתנו המקיף את חברו משלוש רוחותיו, וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבים אותו את הניקף להשתתף בהוצאות. מזה מדויק. אבל אם המקיף גדר גם את הרוח הרביעית, מחייבים אותו את הניקף להשתתף בהוצאות. מפני שאז הוא נהנה מהמחיצות שמונות ממנו איזה קריאה משכינו החיצוני. אם כך, אם הסיפה פרש לפי זה את הסיפה של המשנה, נאמר בה, רבי יוסי אומר, אם עמד וגדר את הרוח הרביעית, מגלגלין עליו את הכל. מחייבים אותו להשתתף בהוצאות של כל הגדרות. נמצא שבין תנקמה ובין רבי יוסי סוברים שכאשר השדה הפנימית הוקפה מכל רוחותיה, בעליה חייב להשתתף בהוצאות של כל ארבעת הגדרות, ואם כן במנך לקו. בישלמה לרבונה, זה יהיה טוב לפי שיטת רבונה דאמר, שמה שאמר רבי יוסי שהניקף חייב לתת חלקו עבור הכל, היינו לפי כל מה שהמקיף הוציא על מה שגדר בה, היינו דאיקה בין תנקמה ורבי יוסי, זוהי נקודת המחלוקת שישנה ביניהם. תנקמה סבר הכל לפי דמי קנים בזול, אין, כפי שיעור זה אכן חייב הניקף לתת חלקו על כל הגדרות, ומה שגדר לא, אבל לשלם מחצית ממה שהמקיף הוציא בפועל, הוא לא חייב, ואילו רבי יוסי סבר הכל לפי מה שגדר, הוא חייב לתת חלקו בכל הגדרות לפי מה שהמקיף הוציא בפועל. אם הוא גדר בגדרות יקרים, גם בזה הוא צריך להשתתף. אלא לחייא ברב דאמר לדעת רב חייא ברב שאמר, שזה שאמר רבי יוסי שהניקף חייב לתת חלקו עבור הכל, היינו עבור כל הגדרות, אבל רק לפי דמי קנים הנקנים בזול, מה איקה איזה הבדל יש בין תנקמה לרבי יוסי? אי דמי קנים בזול או קייבלי, מה איקה יבלי? אם לדעת תנקמה המקל על הניקף, אין הניקף נותן למקיף חלקו אפילו לא לפי שוויים של קנים הנקנים בזול, אז מה הוא נותן לו בכלל? הרי גם תנקמה סובר שאם עמד וגדר את הרביעית מחייבים אותו, כפי שדקדקנו מדבריו של תנקמה, ואם גם דמי קנים בזול הוא לא משלם, כפי שמשמע מלשון רבי יוסי שאמר מגלגלים עליו את הכל, דהיינו שרבי יוסי בא להחמיר, אם כן מה לשיטת תנקמה משלם הניקף? והערת הגמרא את המחלוקת שבין תנקמה לרבי יוסי לפי דעתו של חייא ברב בשלוש דרכים. הדרך הראשונה היא בית אימא אם תרצה אמור אגר נתירה איקה בעיניו. שכר שומר הוא נושא המחלוקת שבין רבי יוסי לתנקמה. שתנקמה סבר אגר נתירה אין, דמי קנים בזול לא. הניקף חייב לשלם סכום השווה לשכרו של שומר, דהיינו סכום מועט שמשלמים לשומר מדי שנה לשמור על התבועה כשהיא בכמותיה, שרק אז יש בביקה חשש של איזה קריאה, אבל אינו חייב לשלם מחצית מדמי קנים הנקנים בזול, מכיוון שהוא יכול לטעון שהוא היה סוחר שומר במקום לבנות גדרות וזה היה יוצא לו יותר זול. ואילו רבי יוסי סבר שהוא חייב לשלם מחצית מדמי גדר של קנים הנקנים בזול, משום שאנחנו עומדים שהוא היה מוציא הוצאה זול למנוע ממנו איזה קריאה. ואי בא את אימה, ביור השני, תרצה תומר שהוצאות בניית הגדרות הראשונה, השנייה והשלישית היא כבעיניו. הוא נידון המחלוקת שבין רבי יוסי לתנקמה. אבל כולם מודיעים שהתשלום הוא על פי שווי גדר של קנים הנקנים בזול. תנקמה סבר רביעית ודיה יבלה. תנקמה סובר שרק חלקו במחיצה הרביעית נותן הניקף למקיף, כשהמקיף גדר גם את הגדר הרביעית, אבל חלקו בגדרות הראשונה, השנייה והשלישית לא יבלה. לא נותן הניקף למקיף, שכן עד שנבנתה הגדר הרביעית שלוש הראשונות לא הועילו לו. הוא כבר יצא זכאי עליהם בבית דין, ומכיוון שעליהם כבר נפטר מלשלם, אינו חוזר להתחייב עליהם אחר כך, גם כאשר גדר המקיף את הגדר הרביעית. ולכן כשהניקף עצמו גדר את הרביעית, לא מחייבים אותו על השלוש הראשונות, משום שכבר נפטר מהם לפני שגדר את הרביעית, מכיוון שאז הם לא הועילו לו כלל. והואיל ואז נפטר מהם, אינו חוזר ומתחייב עליהם. רבי יוסי סבר שאת חלקו בגדרות הראשונה, השנייה והשלישית נעה מי יאיב לי. גם אותם חייבו לתת למקיף. על פי מחיר גדר של קנים הנקנים בזול, מכיוון שמאז בניית הגדר הרביעית, הוא נהנה מהם. דהיינו שלדעת רבי יוסי לא שייך כאן הדין, קם דינה, שכן מעולם לא יצא זכאי מהתביעה להנאה מהגדרות הראשונות. מה שנפטר אז בבית הדין על הראשונות, זה היה רק משום שאז עדיין לא הייתה לו הנאה מהם, ולא הייתה הסיבה לחייבו. אבל הנאה מהראשונות הוא מעולם לא נפטר. ולכן לאחר בניית הגדר הרביעית, שמאז הוא מתחיל ליהנות גם מהראשונות, אפשר לתבוע אותו גם עליהם. בא את אימה אם תרצה אמור, תירוץ שלישי, מקיף וניקף איקה בעיניו. המחלוקת בין תנקמה לרבי יוסי, אם יש הבדל בין אם המקיף גדר את הרוח הרביעית, לבין אם הניקף הוא זה שגדר. לתנקמה סובר, תעמה דעמד ניקף, שרק משום שהניקף הוא שעמד וגדר את הרוח הרביעית בעצמו, הוא דמגלגלים עליו את הכל. את החיוב לשלם חלקו על כל הגדרות, משום שבזה שהוא גדר את הרוח הרביעית, גילה דעתו שנוח לו בגדירה שגדר המקיף את שלושת הראשונות. אבל אם עמד המקיף וגדר גם את הרוח הרביעית, אינו נותן לו אל הדמי מחצית הגדר הרביעית. אולם מהשתתפות בהוצאות שער שלושת הגדרות, הוא פטור. אילו רבי יוסי סבר, לא שנה ניקף ולא שנה מקיף, אין הבדל בזה. בין הניקף למקיף, אם עמד זה או זה וגדר את הרוח הרביעית, מגלגלים עליו על הניקף את השלום חלקו על הכל, על כל הגדרות. זאת מכיוון שמאז בניית הגדר הרביעית, הוא נהנה מכולם. ויהיה הגמרא נוסח אחר לביור השלישי למחלוקת בין רבי יוסי לתנא קמא, ולפי הנוסח הזה המחלוקת היא באותו נושא שבנוסח הקודם, אלא שבנוסח הזה הדעות הפוכות מבנוסח הקודם. לישנה אחרינה לשון אחרת מקיף וניקף איכה בעיניו. המחלוקת ביניהם היא, אם יש הבדל בין כשהמקיף גדר את הרוח הרביעית, לבין כשהניקף גדרה, כפי שהתבאר בלשון הקודמת. אלא שלפי לשון זו, תנא קמא סבר, שאף אם גדר מקיף את הרוח הרביעית נמי יבלה, גם במקרה זה חייב הניקף בהשתתפות בכל ארבעת הגדרות, מכיוון שמעכשיו הוא נהנה מכולן, והנהנה מחברו צריך לשלם לו מה שהוא גרם לו להנאה. ואילו רבי יוסי סבר שרק אם עמד הניקף וגדר את הרוח הרביעית, הוא די יבלה. הוא שמחייב את אותו לתת למקיף תשלום עבור שער הגדרות. דגלי דעתי דניחא ליה, משום שבבניית הגדר הרביעית הוא הראה את צביעות רצונו מבניית שער הגדרות. אבל אם גדר המקיף את הרוח הרביעית, לא יעיב למידה, אין הניקף נותן לו כלום, מכיוון שלא גילה דעתו שהוא מרוצה מבניית שלושת הגדרות הראשונות. כאשר המקיף הוא שגדר את הרביעית, רבי יוסי פותר את הניקף, אף על פי שמאז גדרת הרביעית הניקף נהנה מהגדרות. כי רבי יוסי סובר שזה נהנה וזה לא חסר פטור, דהיינו, שהנאה שאדם נהנה מחברו אינה בת תביעה אם חברו אינו חסר מחמת הנאתו של זה. או שהוא סובר שהניקף לא נחשב לנהנה מהמקיף, מכיוון שהוא יכול לטעון שדי לו בשומר בדמים מועטים. אבל כאשר הניקף עצמו עמד וגדר את הגדר הרביעית, מודה רבי יוסי שאז הניקף מתחייב בהשתתפות בהוצאות הבנייה של כל הגדרות, משום שבמקרה זה הוא גילה דעתו שנוח לו בכל הגדרות, וממילא עליו להשתתף בהוצאות הבנייה של כולם לפי דמי קנים בזול. כמובן לדעת חייא ברף שלפי דעתו נאמרו כל הדרכים של הגמרא בביאור המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי. ויהיה עכשיו הגמרא בדף ה' עמוד א', מעשה הדומה למקרה של משנתנו. רוניה אקפי רבינה מארבע רוחותיו. לרבינה היו ארבע שדות סביב שדהו של רוניה, והוא בנה גדרות בכל המיצרים שביניהם. ועכשיו הוא רצה לגבות מחצית משווי הגדרות. אמר לרבינה לרוניה, אב לי כמה דגדרי, תן לי מחצית ההוצאות של הגדרות שהיקפתי, כי ככה הלכה כרבי יוסי, על פי רבונה, כפי שלמדנו לאל בדף דלת עמוד א', שעל הניקף לשלם למקיף חצי כל הוצאותיו, אף כשהמקיף הוא שגדר ביניהם. לא יעיב לי, רוניה לא נתן לרבינה את מה שטבע. רבינה היה מוכן להתפשר על תשלום פחות. אמר לו רבינה, אב לי לפי קנים בזול, לפחות תן לי תשלום לפי גדרות של קנים הנקנים בזול, כי רבינה חשב שסירובו של רוניה לשלם, זה משום שהוא טבע מרוניה חצי ההוצאות, כמו רבי יוסי לפי רבונה. ואילו רוניה סובר שלא צריך לשלם אלא דמי קנים בזול, כמו תנא קמא לפי רבונה, או כמו רבי יוסי לפי חייא ברב. ולכן אמר לו רבינה שייתן לו לפחות דמי קנים בזול. אף על פי שרבינה סבר שהאמת היא כתביעתו, שמגיע לו מחצית מהוצאותיו. לא יעיב לי, רוניה לא נתן לרבינה אפילו לא את הסכום הזה. רבינה היה מוכן להתפשר אפילו על תשלום פחות מזה. אמר לו רבינה, אב לי אגר נתירותה, תן לי לפחות את שכרו של שומר. כי עכשיו שרוניה סרב לשלם אפילו את התשלום הפחות, חשב רבינה שסיבת סירובו, משום שלדעתו לא צריך לשלם אלא את שכרו של שומר. כמו תנא קמא לפי חייא ברב, לפי הלשון הראשונה בגמרא לאל, ולכן אמר לו רבינה, שייתן לו לפחות את התשלום של השומר. לא יעיב לי, רוניה לא נתן לו אפילו את הסכום המועט הזה. הנה רבינה מוצא דרך לחייב את רוניה, כי כעת הבין רבינה שרוניה מסרב לשלם כלל, והסיבה לכך היא משום שהוא סובר שרק כשהניקף הוא זה שעמד וגדר, אז הוא מתחייב על כל הגדרות. ואילו כאן שרבינה המקיף הוא שבנה את הגדרות, הוא לא חייב כלל, כמו רבי יוסי לפי הלשון האחרונה. וגם שכר שומר גם לא צריך לתת למקיף, משום שהוא יכול לומר שאין הפירות חביבים עליו ולא נוח לו בשמירתם. לכן חיפש רבינה דרך לחייבו, אפילו לפי המחשבה הזו, כפי שהגמרא מיד תבהר. יום אחד, אבקה גדר דיקלי, באחד הימים היה רוניה גודר תמרים מדקליו שעמדו באותה שדה שרבינה הקיפה בגדרות. אמר לרבינה להריסי, להריס שלו, זיל שכל מיני קיבורה דעני, לך לשדהו של רוניה, וכך משם אשכול תמרים בפניו. למרות שגניבה אסורה אף כשגונב רק כדי לצייר את בעל החפץ ודעתו להחזירו לאחר זמן, כפי שלמדנו במסכתנו הקודמת, מסכת בבא מציעא, דף סמך א' עמוד ב', מכל מקום כשעושה כך על מנת להוציא דינו לאור, כמו במקרה שלנו, מותר. כך מבאר הריטב"א. אז עלה הטויי, הלך האריס להביא תמרים, כשראה זאת רוניה, רמה בי קלה, גער רוניה באריסו של רבינה. אמר לרבינה לרוניה, גלית דעתך, דמי נחניך לך. בגערתך באריס שלי גילית את דעתך שהדקלים חביבים בעיניך, ונוח לך בשמירתם. והיינו, שאפילו לדעתך שכאשר המקיף הוא שגדר את הכל, אין הניקף חייב לתת לו כלום, מכל מקום כשהניקף גילה דעתו שנוח לו בגדירה, הוא חייב לתת לו, שכן מקרה זה, כשעמד הניקף וגדר את הגדר הרביעית, שחייב לדברי הכל מפני שבגדירתו את הרביעית גילה דעתו שנוח לו בגדירה, והרי גם במקרה שלנו, בגערתך באריס שלי גילית דעתך שאכן נוח לך בשמירת דקליך, וממילא עליך להשתתף בהוצאות כל הגדרות, לא יהיה אלא עיזה בעלמה, מי לא בא עם נתירותה? אף אם החשש לנזק זה היה מעיזים בלבד, האם דקליך לא היו צריכים שמירה מפניהם? אם כן, עליך להשתתף בהוצאות הגדרות. כלומר, אפילו אינך ירא מגנבים, הרי אתה צריך לשמור על דקליך לפחות מן העיזים. אמר להשיב לרוניה לרבינה, עיזה בעלמה, לאכולי בעיה. עיזים צריכים רק גערה כדי להרחיקם ואין צורך בגדרות לשמירת השדה. אמר לרבינה לרוניה, ולא גב רבי למי חלה. וכי אינך צריך אדם שיעמוד בשדה ויגר בהם שלא ייכנסו לשדה, אם כן תשלם לי לפחות את שכרו של השומר. דהיינו שישלם לו משום ההנאה של מניעת גניבות ונזקי בהמות. עתה לקמי דרבה, באו לפני רבה לדין תורה, מכיוון שאף סכום מועד זה סירב רוניה לשלם. אמר לרבה לרוניה זיל פייסה במיידי פייס, לך פייס את רבינה בסכום שהסכים להתפייס, דהיינו בדמי שכרו של שומר. והיא לא. אם גם את הסכום המועד הזה תסרב לשלם, דנין הלך דינה כרבונה אליבא דרבי יוסי, אדון אותך כעיקר ההלכה, כדעת רבונה בביור דברי רבי יוסי, ואחייב אותך במחצית שווי הגדרות שגדר רבינה, שכן אם אתה מסרב לשלם, מחילתו בתהילה, שהוא לא מחל לך לחיוב כעיקר הדין, אלא על דעת שתשלם לו לפחות את הסכום שהוא מתרצה עליו. עכשיו מביאה הגמרא מעשה נוסף שאירע בין רוניה לרבינה. רוניה זבנה רע מיצרה דרבינה, רוניה קנה קרקע על מיצרו על גול שדהו של רבינה. סבר רבינה לסלוק אי משום דינה דבר מצרה. רבינה חשב לסלק את רוניה מהשדה ולקנותה לעצמו, מכוח הדין של בן המיצר, בעל הגבול המשותף. לפיו, הרוצה למכור קרקע חייב לתת זכות קדימה לבעל הקרקע הסמוכה לה. ואת הדין הזה למדנו במסכת בבא מציעא בדף קח עמוד א', ויסודו מהפסוק בספר דברים פרק ו' פסוק חי, ועשית הישר והטוב בעיני השם. מכיוון שסמיכות שדות שבבעלותו של אדם מפחיתה בהוצאות עבודתן ושמירתן בנוסף למעלות נוספות, אז מן הישר והטוב לתת זכות קדימה לשכן של הקרקע שרוצים למוכרה. מתוך כך רצה רבינה לקנות את השדה לעצמו, מכיוון שהוא היה בר מצרה של אותה שדה. היינו לתת דמים לרוניה ולסלק אותו מהקרקע. רב ספרה עני את רבינה מלסלק את רוניה, כי הוא היה עני. אמר לרב ספרה ברי דרב ייבה לרבינה, אמרי אינשי, ארבעה לצלה, ארבעה לצללה. אנשים אומרים ארבעה זוזים לעור, וארבעה זוזים לבורסי. רוניה היה סנדלר שהיה קונה אורות ומוסרם לאבדנים, לבורסאים, להכין לו אורות מעובדים, לעשות מהם מנהלים למוכרם בשוק. אמר רב ספרה לרבינה, רוניה הוא אני שמסתכר מעט, שכן הוא צריך לתת שכר רב לאבדנים, כמו שאומר הפתגם, ארבעה זוזים לקניית האור, וארבעה זוזים לשכר המאבדם. שדה זו שהוא קנה, תסייע בידו רבות לפרנסת ביתו. ועל כן, עשה הישר והטוב, ותניח לו את השדה, שכן יסודו של דינה דבר מצרה, שנותן לך את הזכות לסלק אותו מהקרקע שקנה על גבולך, זה משום ועשית הישר והטוב בעיני השם. במקרה הזה של רוניה, אני, הישר והטוב בעיני השם, הוא שלא תסלק אותו מן הקרקע הזו. חי את החי וראה, הגענו למשנה בדף ה' עמוד א'. המשנה הזו ממשיכה לעסוק ביכולת של בעלי חצרות הסמוכים זו לזו לחייב זה את זה בהשתתף בהוצאות בניית כותל כדי למנוע היזק ראייה, ובתוצאה מכך. המשנה עוסקת בבניית כותל שני לאחר שהכותל הראשון נפל. אומרת המשנה בדף ה' עמוד א', כותל לחצר. היינו כותל המבדיל בין שתי חצרות שנפל, מחייבים אותו, את כל שכן לבנותו עד גובה 400, שזה הגובה המספיק להגן מפני היזק ראייה. משנבנה הכותל מחדש, הרי כל אחד מהשכינים בחזקת שנתן חלקו בהוצאות הבנייה. אם אחד השכינים אמר לאחר שבנו את הכותל, אני בניתיו מכספי ששכיני לא רצה להשתתף עם מי והוא תובע משכינו חצי ההוצאות ושכינו אומר שנתן את חלקו, השכן נאמן. עד שיביא התובע ראייה ששכינו לא נתן. דהיינו שיביא הטובי העדים שטבע את שכינו לתת לו חצי מההוצאות ושכינו לא נתן לו. ואף על פי שהעדים אינם יודעים שלא נתן לו כלל, רק יודעים שכאשר טבעו לא נתן לו, אין נאמן הנתבע לומר שפרה אחר כך בלא הבאת העדים על כך. אבל אומרת המשנה מ-400 ולמעלן, אין מחייבים אותו לבנות את הכותל מחדש. אף על פי שהכותל הראשון היה גבוה מ-400, אין אחד השכנים יכול לחייב את חברו לבנות גם את הכותל החדש באותו גובה, מכיוון שאין צורך ביותר מ-400 כדי למנוע איזק ראייה. ומכל מקום, אם אחד מן השכנים הגביע את הכותל מעל 400 לבדו, ואחר כך שמח לו השכן כותל אחר במקביל הראשון, בכוונה להניח גג מעל שני הכתלים, אף על פי שעדיין לא נתן עליו את התקרה, מגלגלין עליו את הכל, מחייבים אותו לשלם חלקו בכל הכותל, גם בחלק הגבוה מ-400, שהרי בזה הוא גילה דעתו שנוח לו בהגבעה. אבל במקרה זה, בונה הכותל המקביל הוא בחזקת שלא נתן חלקו בהוצאות ההגבעה, עד שיביא ראיה שנתן. עם זה שהגביע את הכותל הראשון למעלה מ-400, תובע לדין את שכינו ששמח את כותלו לכותל הראשון ואומר לו, תן לי חלקך במה שהגבעתי, והנתבע אומר שכבר נתן חלקו. אין הנתבע נאמן עד שיביא עדים שנתן, משום שאנו מניחים בוודאות שהוא לא נתן את חלקו בבנייה מעל 400, מכיוון שהחיוב שלו להשתתף בבניית הכותל מעל 400 לפני שנתן עליו את התקרה, אינו ידוע לכל. ממילא אינו עשוי לתת כל עוד לא חייבו בית הדין. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד א', וכעת אנו נרגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין טענת פיראון חוב בתוך הזמן, ובהמשך היא תדון בדברי משנתנו לאור המחלוקת הזו. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, הקובע זמן לפיראון של הלוואה שילווה לחברו, ואמר לו הלווה, בהגיע הזמן פרעתיך בתוך זמני, היינו לפני זמן הפיראון, אינו נאמן. שכן חזקה היא שאין אדם פורע חובו בתוך זמנו, ולוואי, הלוואי שיפרע בזמנו. דהיינו, אנו מניחים בוודאות שאין אדם פורע מלווה, לפני הגעת זמן פירונה, ולכן לווה הטוען שפרה את ההלוואה בתוך זמנה, אינו נאמן. בתוספות, בדיבור המתחיל, הקובע זמן לחברו, סוברים שרק בקובע זמן לחברו, כלשון הגמרא אומר ריש לקיש, הטוען שפרה את ההלוואה בתוך זמנה, אינו נאמן. משום שבמקרה זה יש חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו. אבל הלוואה שלא נקבע זמן לפירונה, סתם הלוואה, שזמן פירעונה הוא לאחר 30 יום כאמור במסכת מכות דף ג' עמוד ב', מועילה טענת פירעון בתוך הזמן. שאף על פי שפירעון בתוך 30 יום בסתם הלוואה זה פירעון בתוך זמנה, אדם כן עשוי לפרוע סתם הלוואה בתוך הזמן גם לדעת ריש לקיש, זאת מכיוון שהמלווה לא קבע לו זמן בפירוש. אומרת הגמרא שאביי ורבא חולקים על ריש לקיש, אביי ורבא דאמרי תרוויו, שניהם אומרים, הלווה נאמן, שכן אביד איניש דפרה, בגור זימני, אדם עשוי לפרוע חובו בתוך זמנו. מדוע? זימני דמיטרם מולי זוזי, משום שלפעמים הזדמן לו ממון. אמר, הוא אומר לעצמו, אי זיל איפרי, אלך ואפרה לו לפני הזמן, כי אי חידה לא להתרדן, כדי שלא יטריד אותי בתביעת הפיראון בהגיע הזמן, אם לא יהיה לי לשלם לו אז. מקשה הגמרא על דברי ריש לקיש מהרישה של משנתנו. תנן, שנינו אצלנו במשנה, לעניין בנייה מחדש של ארבעת האמות הראשונות של כותל שנפל, כל שכן שהוא בחזקת שנתן חלקו בהוצאות בניית הכותל החדש, עד שיביא השכן האחר ראיה שלא נתן. נשאלת השאלה היחידה מבאיזה מקרה דיברה המשנה. היא לימד אמר לה, אם תאמר שמדובר במקרה שהשכן הנתבע אמר לבונה הכותל פרעתיך בזמני, כשהשלמת לגובה של 400, פשיטה הרי זה פשוט שהוא בחזקת שנתן, והוא נאמן, כמו כל לווה שטוען שפרה את חובו בזמנו. ואף על פי ששכינו של זה שבנה את הכותל היה חייב להשתתף בהוצאות כבר לפני התחלת הבנייה כדי לזכור פועלים ולקנות חומרי בניין. מכל מקום אינו חייב לתת מראש את כל הוצאות הבנייה, אלא לפי צורכי הבנייה דבר יום ביומו. ונמצא שזמן הפיראון של כל ההוצאות הוא רק כשהושלמה בניית ה-400 של הכותל. אל עליו מוכרחים לומר דאמר לי, מדובר במקרה שהשכן אמר לבונה, פרעתיך בתוך זמני קודם שהשלמת את הכותל לגובה של 400, ואף על פי כן אומרת המשנה שהשכן הוא בחזקת שנתן. על מה מוכח מכאן? אבי דינש דפרי בתוך זימני. אדם עשוי לפרוע את חובו בתוך זמנו, וזה לא כדעת ריש לקיש. וכל המסע ומתן של הגמרא בקטע הזה מבוסס על ההבנה שהפטור של הנתבע הוא מספק. משום שהמוציא מחברו עליו הראיה, על בסיס ההבנה הזו אמרה הגמרא בתחילה, שבמקרה שהוא טוען שפרה בזמן, פשוט הוא שהוא פטור. כמו כל לווה שטוען שפרה בזמן, שהוא פטור מספק. וזוהי הבנת הגמרא גם כאן, כשהיא מעמידה את המשנה במקרה שהוא טוען שפרה בתוך הזמן, שהפטור הוא משום שאדם עשוי לפרוע בתוך הזמן. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואת הקושייה על ריש לקיש ואומרת שאיני אחא. המקרה כאן שונה דכל שפה ושפה זימנהו. שכן כאשר נשלמת בניית כל שורה ושורה של אבנים, אז זה זמנו לשלם. ואין איפה סתירה מכאן לדעת ריש לקיש. במקרה הזה מודה ריש לקיש, אדם עשוי לפרוע בתוך זמנו, שכן זמן הפיראון הוא בשלבים. דהיינו בסיום בניית כל טור אבנים. במקרה כזה שזמן הפיראון הוא בשלבים, מודה ריש לקיש, אדם עשוי לפרוע את כל חובו כבר בסיום השלב הראשון. וזאת כדי שלא יצטרך להתערד בעסק פיראון החוב פעמים רבים בסיום כל שלב ושלב. וזה מה שבא המשנה להשמיע לנו, שאף על פי שאין אדם עשוי לפרוע חובו בתוך זמנו, מכל מקום במקרה שחלות ההתחייבות היא בשלבים, הוא נאמן לומר שפרה הכל אחר סיום אחד השלבים, אף על פי שעדיין לא התחייב על הכל. כך מסביר השח את תירוץ הגמרא. כעת הגמרא מקשה על דעת אביי ורבא מהסיפה של משנתנו. תשמע בו ושמע סתירה לדעת אביי ורבא מהמקרה השני של המשנה. נאמר בו שאם אחד השכנים בנה את הכותל שנפל למעלה מארבע אמות, ואחר כך השני שמח כותל מקביל לו, השני מתחייב להשתתף בהוצאות ההקבעה למעלה מארבע אמות של הכותל הראשון, וכל עוד אינו מביא ראיה שנתן חלקו בכותל הזה, הרי הוא בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן. נשאלת השאלה היחידה מבאיזה מקרה מדובר. אילי מדה אמר לה, אם תאמר שמדובר במקרה שבונה הכותל המקביל, אמר לזה שהגביע את הכותל הראשון פרעתיך, בזמני שילמתי את חלקי כשסיימתי לבנות את בניית הכותל שלי וידעתי כמה נתחייבתי להשתתף בהגבעתך. נשאלת השאלה, מהי לא, מדוע היינו נאמן כמו כל לובש שטוען שפרה את חובו בזמנו, אלא לב, מוכרחים לומר דאמר לי, המקרה היה שהוא אמר לו פרעתיך את חלקי בתוך זמני, והמשנה אומרת שבמקרה זה אינו נאמן. אלמה לא אבידין, יש דפרה בגו זימני, רואים מכאן שאין אדם עשוי לשלם חובו בתוך זמנו, וזה לא כדעת הבאי ורבה. ואף על פי שבכל מעט שהוא בונה למעלה מארבע עמוד במקביל לכותלו של הראשון, הוא מתחייב כבר להשתתף בכותלו של הראשון בשיעור המקביל למה שבנה, מכל מקום כל עוד לא סיים את בניית כל הכותל ואינו יודע כמה יתחייב לבסוף, אין דרך בני אדם לשלם את החלק שכבר התחייב, ולכן זמנו במקרה הזה נחשב רק לאחר סיום בניית הכותל. ולמרות שאמרנו לאיל כבר שכל שפה ושפה זמנהו, שכאשר נשלמת בניית כל שורה ושורה של אבנים, אז זהו זמנו לשלמה. זהו רק לגבי בנייה בתוך ארבע אמות שחיובו המלא על כל הכותל ידוע. זאת מכיוון שבגובה ארבע אמות זה שיעור קבוע. אבל כאן בבנייה למעלה מארבע אמות שחיובו המלא אינו ידוע עד שיסיים את בניית הכותל המקביל, אין דרך בני אדם לשלם באמצע הבנייה עבור חלקו בחיוב. קושייה על אביי ורבא, שאמרו שאדם עשוי לשלם את חובו בתוך זמנו. גם את הראיה והקושייה הזו דוחה הגמרא ואומרת שייני אחא, המקרה הזה שונה מחוב רגיל. דאמר, בונה הכותל המקביל אומר לעצמו, מי יאמר דמחייבו לי רבנן? מי יאמר שבדין תורה חכמים יחייבו אותי להשתתף בהוצאות ההגבהה? מכיוון שדין זה שהסומך כותל כנגד הכותל הראשון חייב להשתתף בהוצאות בניית הכותל הראשון גם למעלה מארבע אמות, אף על פי שעדיין לא נתן עליו את התקרה ולא השתמש בו, זהו דין שאינו ידוע לכל. אז אנחנו מניחים שאין אדם עשוי לשלם את החוב הזה עד שיחייבו בית דין, ואפילו אם הוא טוען שהוא נתן את חלקו בזמנו, הוא לא יהיה נאמן בלא ראיה. עכשיו מספרת הגמרא את הנגתם למעשה של המוראים במחלוקת בין אביי ורבא לבין ריש לקיש בעניין טענת פיראון בתוך הזמן, והגמרא תפסוק הלכה בעניין. אומרת הגמרא, רב פאפה ורב אונה בריידי רב יהושע ורב אונה בנו של רב יהושע, עבדי עשו כדעת אביי ורבא שאדם נאמן לומר שפרה בתוך זמנו. מר בר רבשי עבד כריש לקיש. מר בר רבשי עשה כדעת ריש לקיש שאדם לא נאמן לומר שפרה בתוך זמנו. והלכתה כריש לקיש. ההלכה היא כדעת ריש לקיש שאין אדם נאמן לומר שפרה חובו בתוך זמנו. זאת משום שחזקה אין אדם פורע חובו בתוך זמנו. והטוען שעשה כן עליו להביא ראיה לדבריו. ואירת הגמרא עד איכן כוחה של החזקה הזו. אומרת הגמרא, ואפילו מייתמי, אנחנו סומכים על החזקה הזו, אפילו לגבות את החוב מיתומים בלי שבועה כשאביהם הלווה מת לפני שהגיע זמן פיראון החוב. דהיינו, שבמקרה זה המלווה יכול לגבות חובו מהיתומים יורשי הלווה, מבלי להישבע את השבועה הרגילה של הבא להיפרע מנכסי יתומים, שהגמרא תזכיר את זה בהמשך, שהוא חייב בדרך כלל להישבע. פה, במקרה הזה, כשעוד לא הגיע זמן הפיראון של אביהם שנפטר, לא יהיה חייב המלווה להישבע, משום שאין אנו חוששים שמא אביהם הלווה פרה את חובו לפני זמנו. ואף על גב דאמר מר, בגרסת התוספות פה היא, אף על גב דאמור רבנן, למרות שתקנו חכמים הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, הוא צריך להישבע שחובו עדיין לא נפרע, מי שבא לגבות חובו במלווה בשטר לא צריך להישבע שהחוב לא נפרע, אלא הוא גובה את חובו בלא שבועה, אבל אם הוא בא לגבות את החוב מיתומים יורשי הלווה, תקנו חכמים שלמרות שיש לו שטר לא יגבה מהם אלא בשבועה. אבל במלווה על פה, אין המלווה גובה מהיתומים כלל, משום שבית דין טוענים ליתומים שהחוב נפרע. אם כן, למרות שתקנו חכמים הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבוע, מכל מקום חזקה לא אביד איניש דפרה בגו זימני. חזקה היא שאין אדם פורע חוב בתוך זמנו, ולכן כשהלווה מת לפני שהגיע זמן פירעון חובו, אנו מניחים בוודאות שהחוב עדיין לא נפרע, והמלווה גובה את חובו מהיתומים בלא שבוע. רק כשהלווה מת לאחר שהגיע זמן הפירעון, המלווה זקוק לשבוע בבואו להיפרע מן היתומים. ההלכה הזו נוהגת רק ביתומים גדולים, אבל ביתומים קטנים, אין בעל חוב גובה חובו כלל, אפילו כשאביהם מת בתוך הזמן. למה? שני טעמים בדבר. א', משום שפריאת בעל חוב היא מצווה, וקטנים אינם מצווים בקיום מצוות. ב', משום שצריך קבלת עידות על ההלוואה, ובלא קבלת עידות על כך, אי אפשר לגבות כלום. ומכיוון שקבלת עידות בפני קטן היא כקבלת עידות שלו בפניו, ואין מקבלים עדים שלו בפני בעל דין, אין בעל חוב יכול לגבות מהם עד שיגדלו. אלו הם דברי התוספות, בדיבור המתחיל אף על גב דאמור רבנן. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, אם המלווה תבעו ללווה לאחר זמן פירעון החוב, ואמר לו הלווה פרעתיך בתוך זמני, מהו הדין? מי אמרינן במקום חזקה, אמרינן מה לי לשקר? האם אנחנו אומרים את הסברה למה לא לשקר ומאמינים ללווה אפילו כנגד חזקה שאין אדם פורע חובו בתוך זמנו? דהיינו, שמכיוון שאם הלווה היה רוצה לשקר היה יכול לטעון שפרע את החוב לאחר שהגיע זמנו, ובטענה הזו היה נאמן בשבועת אסת, לכן יש להאמינו גם בטענתו ששילם את החוב בתוך זמנו בשבוע. ושוב נזכיר שהנאמנות מהטעם הזה שהיה בידו לזכות בטענה אחרת, נקרא בגמרא מיגו, והתרגום של זה מתוך שלו היה טוען טענה אחרת היו מאמינים לו, לכן נאמין לו בטענה שהוא טוען כעת שהוא פרע בתוך זמנו. ומה שאמר ריש לקיש שאין הלווה נאמן בטענת פירעון בתוך זמנו, זה רק במקרה שהמלווה תבעו מיד כשהגיע זמן הפירעון, כך שאינו יכול לטעון הלווה שפרע בזמן ולא שייך בזה איפה הסברה של מה לא לשקר. זה צד אחד של ספק בני הישיבה. עוד דילמה או שמה נאמר, במקום חזקה לא אמרין על מה לי לשקר, או נאמר שאת הסברה הזו של למה לא לשקר, את הסברה של אמיגו, זה לא מועיל נגד החזקה הזו. דהיינו, שהלווה אינו נאמן בטענתו שפרע את חובו בתוך הזמן מתוך מיגו שהיה יכול לטעון טענה אחרת שפרע בזמן שבה הוא היה נאמן, משום שהטענה שהוא טוען שפרע בתוך הזמן נפגמת על ידי החזקה, שאין אדם עשוי לפרוע את חובו בתוך זמנו. מנסה הגמרא לפשוט את השאלה ממשנתנו, ואנחנו בדף וו עמוד א'. תשמע בו ושמע הוכחה ממשנתנו שאמרה, כל שכן עד ארבע אמות הרי הוא בחזקת שנתן את חלקו בהוצאות בניית הכותל החדש, עד שיביא השכן האחר ראיה שלא נתן. המשנה אומרת שכאשר אחד מן השכנים בנה את הכותל שנפל לגובה ארבע אמות ובא לתבוע משכנו לשלם את חלקו בכותל ושכנו טוען שכבר שילם לו, הנתבע נאמן ופטור. ונשאלת השאלה היחידה מבאיזה מקרה מדברת המשנה. היא לימה לאחר זמן, אם נאמר שמדובר במקרה שבו נהיה כותל תבעו, תבע את שכנו לאחר הגעת זמן חיוב, התשלום, דיינו לאחר השלמת הגובה של הכותל לארבע אמות, והשכן אמר לו פרעתיך בזמני כשהשלמת לגובה ארבע אמות, פשיטה הרי הוא פשוט שהוא בחזקת שנתן, והוא נאמן על כך, שהרי הוא טוען ששילם בזמנו, והמשנה לא הייתה צריכה להשמיע לנו את ההוראה הזו. אלא לב, אלא מוכרחים לומר דאמר לי שבמשנה מדובר במקרה שתבעו לאחר זמנו, והשכן אמר לבונה, פרעתיך בתוך זמני, שילמתי לך קודם שהשלמת את הכותל לגובה של 400, שהרי בוודאי אי אפשר לומר שהמשנה מדברת במקרה שתבעו בתוך זמנו, שכן במקרה זה ודאי אין הנתבע נאמן, שהרי אין אדם פורע בתוך זמנו כמו שנפסקה הלכה כמו ריש לקיש. אלא בעל כוחך מדובר במשנה וממקרה שתבעו לאחר זמנו, ואמר לו השכן פרעתיך בתוך זמני, שאז יש מקום להאמינו גם כנגד החזקה משום אמיגו שיש לו במקרה הזה. ועל זה אומרת המשנה שהשכן הוא בחזקת שנתן, אף על פי שבמקרה זה יש חזקה שמנוגדת, שאין אדם פורע בתוך זמנו. על מה מפה הוכחה שאפילו במקום חזקה, אמרינן, מה לי לשקר? רואי מכאן, שאפילו כנגד החזקה הזו שאין אדם פורע בתוך זמנו, מועילה הסברה שלמה לא לשקר כדי לאמת את הדבריו. ולכן כשלאחר זמנו טוען השכן ששילם לפני זמנו, הוא יהיה נאמן, משום שהיה יכול לטעון ששילם את החוב בזמנו. ואז היו מאמינים לו. לכאורה מפה פשיטות לספק של בני הישיבה, שכאשר יש טענת מיגו, הטענה הזו מנצחת את החזקה של אין אדם פורע בתוך זמנו. נוכה הגמרא את הראייה ואומרת שייני אחא, לכל שפה ושפה זימנהו. המקרה כאן בבניית כותל שונה, שכן כאשר נשלמת בניית כל שורה ושורה של אבנים מן הכותל, אז מגיע זמנו לשלם את אותה שורה. במקרה זה שזמן הפיראון הוא בשלבים, בהשלמת בניית כל שורה ושורה של אבנים, הוא עשוי לשלם את כל חובו כבר בסיום השלב הראשון. וזאת למרות שהוא עדיין בתוך זמנו, לגבי שאר השלבים שעדיין הוא לא הושלמו. ולכן הוא נאמן בטענת פרעתי את כל החוב בתוך הזמן, משום שבמקרה זה אין החזקה סותרת את דבריו. נמצא שנאמנות השכן אינה משום סברת למה לא לשקר, שאימו הילה אף כנגד החזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, אלא משום שאין כאן חזקה כנגד טענתו. מנסה הגמרא להעביר ראייה ולפשוט את הספק של בני הישיבה מהסיפה של המשנה. תשמע בו ושמע הוכחה ממשנתנו שאמרה, לבנות מחדש את הכותל שנפל בגובה של 400 ולמעלה אין מחייבים אותו. ומכל מקום, אם אחד מן השכנים הקביע את הכותל החדש מעל 400 לבדו, ואחר כך שמח לו השכן כותל אחר כנגד הראשון, מחייבים אותו לשלם את חלקו בהגבעה. ובמקרה זה אמרה המשנה שבונה הכותל השני הוא בחזקת שלא נתן את חלקו בהוצאות ההגבעה, עד שיביא ראיה שנתן. נשאלת השאלה, אי חידמי, באיזה מקרה מדובר במשנה? אילמה, אם נאמר שמדובר במקרה שבונה ההגבעה תבעו לשכנו לאחר זמנו, והשכן אמר לו, פרעתיך את חלקי בהגבעה בזמני, לאחר שהשלמתי את בניית הכותל שלי כנגד הכותל שלך, נשאלת השאלה, מה היא לא, מדוע אין השכן נאמן? הרי הוא טוען שפרה בזמנו ולא בתוך זמנו. אל עליו מוכרחים לומר שהמקרה של המשנה מדבר, דאמר, פרעתיך, פרעתי את חלקי, בתוך זמני. ועל זה אומרת המשנה שהשכן הוא בחזקת שלא נתן, אף על פי שהיה בידו לשקר ולהיפטר בטענת פרעתיך בזמני. והיינו, בוודאי, שלא מאמינים לו, משום שיש כנגדו חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו. אלמה, מכאן הוכחה שבמקום חזקה לא אמרינן מה לי לשקר. רואים מכאן שנגד החזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, אין את הסברה של למה לא לשקר שתועיל. אין לו לנתבע טענת מיגו. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת שאיני אחא, שונה המקרה הזה מחוב רגיל משום דאמר, שכן בונה הכותל השני אומר בליבו, מיימר דמחייבי לי רבנן, מי יאמר שבדין תורה חכמים יחייבו אותי להשתתף בהוצאות של ההגבעה? למה לא? מכיוון שהדין הזה שסומך כותל כנגד הכותל הראשון, שהוא חייב להשתתף בהוצאות בניית הכותל הראשון כשזה למעלה מארבע אמות, אינו ידוע לכל הדין הזה. ואנחנו מניחים שאינו עשוי לשלם אותו נתבע בלא שבי דין יחייבו אותו בכך. ואפילו אם הוא טוען שהוא נתן לו את חלקו בזמנו, הוא לא יהיה נאמן. ואם כן, כשהוא טוען שהוא פרה בתוך הזמן, אין לו את המיגו של פיראון בזמן. אי אפשר איפה להוכיח מכאן שבמקום חזקה, אין אומרים מיגו. נמצא שמאף אחד ממקרי המשנה אי אפשר לפשוט את השאלה של בני הישיבה אם אומרים מיגו במקום חזקה. תוספות בדיבור המתחיל ואמר לו פרעתיך בזמני אומרים שהגמרא הייתה יכולה לדחות את הראיה מהסיפה של המשנה באופן יותר פשוט. היא הייתה אומרת שמדובר במשנה במקרה שתבעו בתוך הזמן או אפילו בזמן, והנתבע ישיב שכבר פרעו בתוך הזמן. שכן, אף בתבעו בזמנו אין לו מיגו של פרעתיך היום, משום שאינו מעיז לומר לו, אף כאשר רוצה לשקר את הטענה הזו. רק משום שהיה יכול לומר לו פרעתיך אתמול או לפני זה, ושכחת, אז זה נחשב למיגו. בכל זאת הגמרא העדיפה לדחות את הראיה מהמשנה בטענה שחוסר הנאמנות של הנתבע במשנה נובע מכך שחכמים עמדו והעריכו שדעתו היא שלא יחייבו, משום שהגמרא רוצה בתחייה הזו להרוויח גם שלא יהיה קשה מהמשנה לאביי ורבא הסוברים שאדם כן עשוי לפרוע בתוך זמנו. והרי אילולי תשובת הגמרא יהיה קשה מהסיפה של המשנה לאביי ורבא, גם אם מדובר במשנה במקרה שאין לו מיגו, כמו שהקשתה הגמרא לאיל על אביי ורבא. עכשיו רבחה מביא ראיה ממשנה אחרת לשאלתם והספק של בני הישיבה. האם יש טענת מיגו כנגד חזקה? אמר לרבחה ברי דרבה, אמר לו רבחה בנו של רבה לרבשי, תשמע בו ושמע ראיה, שלא אומרים מיגו במקום חזקה. במשנה במסכת שבועות דף למתחת עמוד ב' נאמר, האומר לחברו, מנה, יש לי בידך, והנתבע אמר לו בפני עדים, הן, אכן אני מודה שאני חייב לך מנה, ולמחר אמר לו, התובע לנתבע, תנאו לי, תן לי תמי הזוס שעודת שאתה חייב לי. אז אם אמר הנתבע, נתתיב לך בינתיים, הרי הוא נאמן ועל כן פטור מלשלם. והוא פטור גם משבועה, משום שהוא כופר הכל ומהתורה כופר הכל פטור משבועה. כמובן שנציין שבימי המוראים תקנו חכמים שהכופר הכל יישבע שבועת אסת, שבועה מדרבנן. ולמה הוא פטור מלשלם ומלהישבע? אף על פי שאתמול הודע לו שחייב לו, נאמן הוא לטעון שפרה בינתיים. אבל אם כשתבעו למחרת אמר לו אין לך בידי, הוא כפר שהוא בכלל לבא ממנו, אז הוא חייב לשלם. כעת לצורך הראיה מבאר רבחה את ההבדל בין שתי התשובות השונות של הנתבע. מה אליו? האם אין ההבדל בין שתי התשובות? הם כך. נתתיב לך פירושו, דאמר להלווה למלווה, פרעתיך בזמני. דהיינו, כשהגיע זמן הפיראון, שילמתי לך, לפיכך הוא נאמן. ואילו התשובה השנייה, אין לך בידי הפירוש, דאמר להלווה למלווה, פרעתיך בתוך זמני. היינו לפני שהגיע זמן הפיראון. כי מכיוון שהוא אמר אין לך בידי ולא אמר לא היו דברים מעולם משמע, שכוונתו היא שעכשיו אין לך בידי אבל היה לך בתחילה. ואם כן, במה שונה טענה זו מטענת נתתיב לך שברישה? אלא על כוחך שבסיפה הוא טוען, אין לך בידי כבר הרבה זמן, כי כבר פרעתיך, בתוך זמני, וקטני, והמשנה אומרת שבמקרה האחרון שהלווה, חייב, אף על פי שהיה יכול לטעון, פרעתיך בזמני, אלמה במקום חזקה, לא אמרינן, מה לי לשקר? רואים מכאן שכנגד חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, לא מועילה הסברה של מיגו, לא מועילה הסברה של למה לא לשקר? גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין זו משמעות התשובה השנייה של הלווה. אלא מה היא, אין לך בידי? מה משמעות התשובה, אין לך בידי? המשמעות היא לא היו דברים מעולם. דהיינו שהוא מכחיש את ההלוואה מכל וכל. מכיוון שבזה הוא סותר את הודעתו מאתמול, אז לכן הוא חייב לשלם. כי הרי יש עדים שבפניהם אתמול הוא הודה שהוא לבא ממנו. מכיוון שאחר כך אמר לו לא לביתי, הרי בזה הוא הודה שהוא לא פרה. ואמר מר, במסכת שבועות דף ממלף עמוד ב', כל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי דמי. שכן, מי שלא לבא בוודאי לא פרע. נמצא איפה שהטענה השנייה אינה מתייחסת לפיראון מוקדם. ואם כן, שאלת הגמרא לגבי מה לא לשקר כנגד חזקה, עומדת בלא הכרעה. ומכיוון שהשאלה לא נפשטה, אז להלכה מקהילים על הנתבע מספק, משום שהמוציא מחברו עליו הראיה, כמו כל ספקות בממון, והוא נפטר על ידי שבועת הסת. שבועה שהוא נשבע מדרבנן שהוא פרע. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אם השכן השני סמך לו לכותל שבין החצרות כותל אחר כנגד הראשון, מגלגלים עליו את הכל, את חלקו בהוצאות, כל הכותל. ונזכר עוד פעם שבמשנה למדנו שבמקרה שהכותל שבין החצרות נפל, יכול כל אחד מהשכנים לחייב את חברו לבנותו מחדש לגובה של 400. ואם אחד השכנים יקביעו מעל 400, אין חברו צריך להשתתף עמו בהוצאות הבנייה של תוספת ההגבהה. אבל אם חברו בנה כותל מקביל לו כדי להשתמש בתוספת ההגבהה, כדי לתת תקרה מכותל לכותל, אז הוא חייב להשתתף עם שכינו בהוצאות הבנייה של התוספת, אף על פי שעדיין הוא לא ישתמש בפועל בתוספת, דהיינו שהוא עדיין לא נתן את התקרה. דנה כעת הגמרא על שיעור הכותל השני ואופן בנייתו לעניין החיוב הזה. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, אם סמך את הכותל השני לפלגה למשך חצי הכותל הראשון, היינו שבנה את הכותל החדש רק כנגד חצי הכותל הראשון או באורכו או בגובהו, והכוונה חצי זה לאו דווקא אלא כוונה חלק, חייב לשלם חלקו בכל ההגבהה כאילו סמך כותלו לכולה, לכל משך הכותל הראשון. כי מכיוון שהתחיל בבניית כותל כנגד הכותל המוגבה, אנחנו מניחים שלבסוף ישלימנו בשווה לו וייתן תקרה על שני הכתלים. לכן הוא מתחייב כבר עכשיו לתת חלקו בכל ההגבהה של הכותל הראשון, אף על פי שעדיין לא ישלימו ולא נתן עליו את התקרה. וזהו כפי ששנינו במשנה שהוא חייב להשתתף בהוצאות בניית ההגבהה למעלה מ-400 אף לפני שנתן עליו את התקרה. זה דעתו של רב הונא. ואילו רב נחמן אמר, למאי דה סמך סמך, למאי דה לא סמך לא סמך, למה שסמך הרי הוא סמך ומחייבים אותו בהתאם, אבל למה שהוא לא סמך, הרי הוא לא סמך ואין מחייבים אותו עבור כל ההגבהה, מכיוון שלא עשה דבר שמגלה שהוא עתיד להשלים את הכותל השני לשיעורו של הכותל הראשון המוגבה, לכן אינו משלם אלא כנגד מה שסמך. והגמרא מגבילה את דברי שני האמוראים הללו. אומרת הגמרא, הוא מודה רב הונא במקרה של קרנה, פינת בית ולופתה, חיבור אליה, כלומר, שהשכן השני בנה כותל יוצא מקרן זווית ביתו כנגד מקצת אורכו של הכותל שבנה השכן הראשון. בזה מודה רב הונא שהשכן השני משלם חלקו בהגבהה של הכותל הראשון רק באותו חלק שכנגדו הוא בנה. כי במקרה זה, סוף ביתו של השכן השני היה מחובר לכותל שנבנה בין שתי החצרות. ולאחר זמן כשבנה השני כותל קטן בקרן זווית אחרת של סוף ביתו מקביל לכותל הראשון שבין החצרות, וזה נמשך מהבית רק כנגד מקצת אורך הכותל הראשון המבדיל בין החצרות, אז במקרה זה מודה רב הונא שעליו לשלם עבור ההגבהה של הכותל הראשון למעלה מ-400 רק כנגד מה שבנה, משום שבמקרה זה אינו עשוי להוסיף על מה שבנה, וכוונתו היא רק לסגור את השטח הסמוך לסוף ביתו שנמצא בין שני הכתלים. אומרת הגמרא, ומודה רב נחמן, באפריזה, במקרה שנתן השכן השני על ראש כותלו עץ ארוך ועב, הניתן על פני כל אורך הכותל להניח עליו ראשי קורות. והעץ הזה משמש בסיס לקורות הרוחב שניתנות עליו, הוא עשוי להגן עליהם שלא יירקבו מחמת לחלוך הכותל. וגם בקבעת הדקשורי, או במקרה שסחורים בראש הכותל להניח ראשי קורות בהם. מי שאין לו אותו עץ עבה שדיברנו עליו קודם, אפריזה, אז הוא עושה חורים בראש הכותל להניח ראשי הקורות בהם, כדי להגן על ראשי הקורות מלחלוך הכותל. ואז הוא נותן בחורים מסגרות של נסרים, אבים וקטנים, ומניח בתוכם את ראשי הקורות. במקרה הזה מודה רב נחמן, שאותו שכן משלם את חלקו בכל גובה הכותל, שכן ההכנות הללו בכותל שלו מראות שבכוונתו להניח קורות מן הכותל שלו לכותל של הראשון עבור רצפת עלייה, ואז הוא יגביע את כותלו כדי לשמש כותל לקומה העליונה, וישתמש בהגבעה של הראשון עבור הקומה העליונה. אם כן יוצא שבמקרה שאינו עשוי לבנות יותר ממה שבנה מודה רבונה שאינו חייב לשלם אליה כנגד מה שהוא בנה, ובמקרה שיש הוכחה שהוא עתיד להשלים את הבנייה כנגד הכותל הראשון, מודה רב נחמן שהוא חייב לשלם מיד כנגד כל הכותל הראשון. כל המחלוקת ביניהם זה באופן שאין הוכחה לכאן ולכאן. לדעת רבונה, אף על פי שאין הוכחה, אנחנו מניחים בוודאות שהוא ישלים את הבנייה שתהיה שווה לכותל של הראשון, משום שכבר יש לו כותל אחד בנוי ארוך וגבוה שעבורו אינו צריך לשלם את מלוא ההוצאות, ומסתמה הוא ישלים את הכותל שבנה כנגדו, שיהיה שווה לזה, ויהיה לו בית גדול וגבוה. ואילו לדעת רב נחמן, מכיוון שאין לנו שום הוכחה שהוא ישלים כנגד הכותל של הראשון, אי אפשר לחייבו כבר עכשיו כנגד הכל. הלכה נוספת לעניין קבעת הדקשורי, אמר רבונה ביקווי חלונות שנבנו בצד החיצון של הכותל המבדיל בין החצרות, דהיינו בצד הפונה לכותל שבנה השכן השני כנגדו, לא אבי חזקה הם אינם הוכחה שהשכן השני נתן חלקו לבניית ההגבעה, ואינו נעשה מוחזק בכותל הזה. ומדובר במקרה שזה שבנה את הכותל בין החצרות והגביעו למעלה מארבע אמות, עשה בו חלונות לצד חברו להנחת ראשי קורות. מלמד רבונה שאין עשיית החלונות מעבר ראיה לטענת חברו, אני סייתיך להגביעו, על ידי שהשתתפתי בהוצאות מתחילה, שאילולי שסייתיך לא הייתה מכין לי מקום להנחת קורות עבור תקרה אם מבנה את הכותל כנגדו. ואף על גב דעבד לי, אם לתי. וזאת אף על פי שהבונה התקין בחלונות מסגרות מעץ עבה, עבור הקורות להגן על ראשי הקורות שיונחו בחורים שלא יירקבו מלכלוך הכותל. זו לא הוכחה שהשכן נתן את חלקו בהגבעה, ואין השכן יכול לטעון שהבונה לא היה תורח כל כך, אילו השכן לא סייע לו. ואמר לי, משום שהבונה יכול לומר, אמינה, אמרתי בליבי לפני שבניתי את ההגבעה, לחיפשת לי כאשר תפייס אותי בממון עבור מה שהגבעתי ותחליט לסמוך לי כותל כנגד הכותל שבניתי, כדי להניח שם קורות לצורך הנחת תקרה עליהם, לא ליטרה אשתי, לא יהיה הכותל שלי ניזוק בניקוב החורים לצורך הנחת ראשי הקורות, אלא תוך כדי בניית ההגבעה, אני כבר אכין חלונות בכותל מהצד שלך עבור האפשרות הזו. לכן חלונות עם מסגרות לא מהוות הוכחה שהשכן סייע בבניית ההגבעה. עכשיו עוברת הגמרא לדון בחזקת תשמישים, דהיינו בזכות השתמשות בנכסי חברו, והיא מגדירה גבולות כל זכות. נקדים ונאמר שכשאדם משתמש בנכסי חברו תשמיש של קבע בפניו ולא רשותו, וחברו שותק והמשתמש טוען שהוא קנה במחר או במתנה מהבעלים את זכות השימוש, שתיקתו של הבעלים אכן מוכיחה את אמיתות טענתו של המחזיק שהוא קנה מהבעלים את הזכות הזו. והחזקה הזו אינה צריכה להיות שלוש שנים, כמו שנלמד לקמן בפרק השלישי, פרק חזקת הבתים, אלא היא נוצרת מיד כשהוא משתמש בפני בעל הנכס ועלה שותק. אנחנו מניחים שאין אדם מרשה לחברו להשתמש בשלו תשמיש של קבע בלא רשותו. לכן כשהוא שותק שחברו משתמש בשלו תשמיש כזה בפניו, שתיקתו מוכיחה מיד שאכן הוא יקנה את הזכות הזו לחברו. רק בחזקת קרקעות שהמחזיק טוען שהוא קנה את גוף הקרקע מהבעלים, אז יש צורך בשלוש שנים. בדבר אחד שווה חזקת תשמישים לחזקת קרקעות, כל החזקות אינם מועילות, אלא כשהמחזיק טוען שקנה מהבעלים את הקרקע או את זכות ההשתמשות. אבל כשהוא מודה שלא קנה, אלא שטוען שהבעלים שתק כשהוא יחזיק בדבר, אין זו חזקה. מתחילה עכשיו הגמרא לגבי הנחת קורות על גבי הכותל של השכן עליה דובר קודם. אמר רב נחמן, אחזיק לאור די, אם אדם יחזיק בזכות להניח ראשי רעיתים, ראשי קורות דקים על כותל שכנו, לא אחזיק לקישורי, הרי הוא לא יחזיק בזה בזכות להניח במקומן קורות כבדות על הכותל, כי השכן יכול לטעון שהוא לא נתן לו זכות להניח קורות כבדות המזיקות לכותל. שכן שתיקתו של בעל הכותל בשעה ששכינו ישתמש בכותלו להניח קורות דקות, מוכיחות רק על קניית זכות שימוש בכותל בקורות דקות. אבל היא אינה מוכיחה על קניית זכות שימוש בקורות כבדות שמזיקות לכותל. לקישורי, אבל אם יחזיק בזכות להניח קורות כבדות על הכותל של השכן, אחזיק לאורדי, יחזיק בזה גם בזכות להניח רעיתים דקים על הכותל, שמכיוון שמכבידים פחות על הכותל, הרי הזכות הזו כלולה בזכותו להניח קורות כבדות. כי כיוון ששתיקתו של בעל הכותל בשעת הנחת קורות כבדות עליו מוכיחה על קניית זכות שימוש בכותל בקורות כבדות, ובוודאי יש לו זכות להניח שם גם קורות דקות. שכן שכשאדם קונה זכות להניח קורות כבדות על הכותל של חברו, בוודאי נכללת בזה גם הזכות להניח קורות דקות שאינה מכבידות על הכותל. רב יוסף חולק ואומר, אחזיק לאורדי, אחזיק לקשורי, אפילו אם יחזיק רק בזכות להניח רעיתים דקים על הכותל, יחזיק בזה גם בזכות להניח קורות כבדות על הכותל, שכן יש להניח שהוא קנה מבעל הכותל זכות להניח שם כל סוג קורה שירצה. איקא דאמרי נוסח אחר בהוראת רב נחמן, בו רב נחמן נוקט כדעתו של רב יוסף. יש אומרים שאמר רב נחמן, אחזיק לאורדה, אפילו יחזיק רק בזכות להניח רעיתים דקים על כותל חברו. אחזיק לקשורי, יחזיק בזה גם בזכות להניח קורות כבדות על הכותל. לקשורי, וכל שכן אם יחזיק בזכות להניח קורות כבדות, אחזיק לאורדה, בוודאי יחזיק בזה גם בזכות להניח רעיתים דקים. מביאה הגמרא מחלוקת דומה של רב נחמן ורב יוסף במקרה אחר. אמר רב נחמן, אחזיק לנטפי. אם אדם יחזיק בזכות שגגו יטפטף מי גשמים לתוך חצר חברו לכל אורך גגו בלא מרזב, אחזיק לשפחי, יחזיק גם בזכות שכל מי שגגו מקלח מים למקום אחד בחצר חברו דרך מרזב, אחזיק לשפחי, יחזיק גם בזכות שכל מי גגו יקלחו למקום אחד בחצר חברו דרך מרזב. מכיוון שהשתמשותו בחצר של חברו לטפטוף מי הגשמים של גגו, מוכיחה שהוא קנה מחברו את הזכות הזו, ואז הוא רשאי גם לעשות מרזב לקילוח כל מי הגג במקום אחד, כי האופן הזה עדיף לבעל החצר, וממילא הוא נכלל איפה בזכות שקנה מחברו להשתמש בחצרו עבור מי הגשמים שלו. אבל אחזיק לשפחי, אם יחזיק בזכות שיקלחו כל מי גגו דרך מרזב למקום אחד בחצר חברו, לא אחזיק לנטפי, לא יחזיק בזכות שגגו יטפטף מי גשמים לכל אורך גגו בלא מרזב. רב יוסף אמר, אפילו אחזיק לשפחי, אחזיק לנטפי. אפילו אם יחזיק רק בזכות שמי גשמים יקלחו ממרזבו, יחזיק בזה גם בזכות שמי גשמים יטפטפו לכל אורך גגו לחצר חברו. שכן יש להניח שהוא קנה מבעל הכותל זכות לירדת מי הגשמים מגגו לחצר חברו בכל האופנים. איקא דאמרי, נוסח אחר בהוראות הללו, אמר רב נחמן, אחזיק לשפחי, אפילו אם יחזיק רק בזכות שמי הגשמים יקלחו מגגו דרך מרזב למקום אחד בחצר חברו, אז גם אחזיק לנטפי, יחזיק בזה גם בזכות שמי גשמים יטפטפו לכל אורך גגו לנטפי, וכל שכן שאם יחזיק בזכות שמי גשמים יטפטפו לכל אורך גגו, אחזיק לשפחי, יחזיק בזה גם בזכות שמי גשמים יקלחו מגגו דרך מרזב למקום אחד בחצר. אבל לצריפה דאורבנה, לא. אבל בצריף שמכסים אותו בענפי הערבה, אם יחזיק בזכות קילוח מי הגשמים ממנה לחצר חברו על ידי מרזב, לא יחזיק בזכות טפטוף מהגג בלא מרזב, מכיוון שטיפות מגג כזה סמוכות מאוד זו לזו, ובעל החצר אינו יכול להשתמש בכל אזור הטפטוף. ועוד שבצריפה דאורבנה אין ירידת הגשמים מהגג קלה במהרה, אלא אף על פי שפסקו הגשמים, הם מנטפים והולכים במשך כמה שעות. ואילו רב יוסף אמר, אפילו בצריף הדאורבנה, אפילו בגג צריף המחוסה בענפי הערבה, אם יחזיק בזכות קילוח מי גשמים על ידי מרזב, הוא יחזיק גם בזכות טפטוף מהגג בלא מרזב, אף על פי שבאופן זה הנזק רב יותר. מספרת הגמרא, עבד רב יוסף עובדה בצריף הדאורבנה, ואכן, רב יוסף הוא רק למעשה לעניין טפטוף מי גשמים מגג צריף המחוסה בענפי הערבה, הוא פסק שמכיוון שבעל הצריף הוחזק בזכות קילוח מי הגשמים מגגו דרך מרזב, הוחזק גם בזכות טפטופה מהגג בלא מרזב. עכשיו הגמרא מביאה עוד הוראות של רב נחמן ואחרים העוסקות בגבולות זכות תשמישין בסחירות. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, המזכיר בית, המזכיר דירה לחברו, בבירה גדולה, בניין ארוך מאוד, הוא מחולק בתוכו לחדרים רבים קטנים, והזכיר לזה אחד מהם, הסוחר משתמש בזיזיה, בקורותיה הבולטות ובקטליה, בחורי קטליה, בזיזים. היה נהוג להשתמש לתליית חפצים ובחורי הקטלים להנחת חפצים בהם. הוא משתמש בהם עד 400. הסוחר רשאי להשתמש בזיזים היוצאים מקטליה ובחורי קטליה על פני אורכה מבחוץ עד 400, אפילו שלא כנגד חדרו, שהשימוש בזיזים ובקטלים כלול בסחירות החדר. וגם באובי בראש הכותל הוא משתמש להנחת חפצים, במקום שנהגו הסוחרים להניח שם חפצים. אבל בתורבץ הפנדי, לא. אבל אין לו רשות להשתמש בקטלים הפונים לגינה של אולם קבלת הפנים של הבית. דרך בוני בירה חשובה להניח לה כנגד פתח הטרקלין החשוב שבה, כי אין גינה קטנה לאוויר ובה צמחייה נאה. המקום הזה מיועד להכנסת אור ולמראה יפה בלבד, ולא להיכנס לתוכו, ולכן הסוחר אינו רשאי לתלות בקטליה כלום. לאחר הבאה דעת רבא ברבוע, רב נחמן אומר את דעת עצמו בנידון, ורב נחמן דידי, רב נחמן עצמו אמר, משתמש הוא אפילו בתורבץ הפנדי, בגינת קטלי אולם קבלת הפנים. אבל ברחבה בשטח הקרקע שחורי הבתים, לא, אין לו רשות לסוחר להשתמש, כי השטח הזה אינו כלול בסחירות. רבא אמר דעה שלישית, הסוחר רשאי להשתמש אפילו ברחבה שחורי הבתים, כי גם היא כלולה בסחירות. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום על דפים ה' וו' ממסכת בבא בתרא, עם 9 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד גרם רבינה לרוניה שיגלה דעתו שנוח לו בשמירת הדקלים? שאלה שנייה, כותל שנפל, מה השיעור שיכול לחוף את שכינו להשתתף בבנייתו? שאלה שלישית, מתי נאמן השכן לומר שבנה לבדו וחברו לא השתתף ומדוע? שאלה רביעית, מתי אין אומרים חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו? אנחנו מחפשים את התירוץ, את התשובה בתוספות. שאלה חמישית לריש לקיש, מדוע כאן נאמן לומר ששילם אף קודם שסיים חברו את בניית הכותל? שאלה שישית, מתי אין גובים מיתומים גם כאשר מת הלווה בתוך הזמן? תשובה בתוספות. שאלה שביעית, מה עם צדדי הספק אם נאמן לומר לאחר זמן הפיראון פרעתיך בתוך זמני? שאלה שמינית, המודה לחברו שחייב לו מנה ולאחר מכן אמר לו שלא לבא, אם יכול לטעון כעת שפרה? השאלה האחרונה, מה הפירוש ומודה רב אונה בקרנה ולופתה? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי חפתת בתיבת תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת וערה וערב ראש חודש שבט. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, סיימנו ללמוד כמעט את דפים A וו ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש. יום ראשון ב' בשבט, שיהיו בשורות טובות תשע"ז, ונלמד את דף זין ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. חודש טוב ומבורך. שיהיו מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.